גם שמחתו של רבי שמעון וגם אחרי תקופה ארוכה יש צד שקשה לכלוא את הרצון לבטא את הנפש באופן הלבוש הזה. באמת היום הזה יום ככה באמת מיוחד, האות שלו, האות שבאות שלו, ו כל התקופה הזאת שבעצם מתחילה בפסח, זו תקופה של האביב, תקופה של הגאולה. וחשבתי למה באמת דווקא בתקופה של האביב אנחנו מקיימים את מנהגי האבלות של ספירת העומר, והוא היה מתאים לתקופה אחרת. אבל אפשר שהדבר הוא שכל שנה כשמתחדש האביב, פסח בא, ורוצים, יש ציפייה שגם הגאולה תופיע מחדש, ששוב עם ישראל ירום קרנו, כמו אחרית כראשית. וכשאנחנו רואים שזה לא ככה, אז יש לנו צער. אז זה מתבטא במה שמעכב את הגאולה, זה באמת שעוד לא הגענו לשלמות של אחדות של העם, של נהגו כבוד זה בזה. ידוע שנראה שגם הרב צודה רמז לזה, אבל הרב חיל מיכל פינס, מייסד גדרה, שכבר פינס נקראת על שמו, אז הוא אמר שפרש את הגמרא הזאת, שכתוב שם שמתו במגפה, תלמידיו של רבי עקיבא, שזה בעצם היה במרד של בר כוכבא. שאפשר לומר שזה גם היסטורית מתחבר, אז מגפה הכוונה, כן, במובן הרחב, אולי יש משהו בעקבות המרד, אבל בהחלט זה יכול להתחבר. אם כן, מרד בר כוכבא, הוא היה ניסיון באמת לחדש ימינו כקדם, להביא את הגאולה. והוא לא צלח. כמו שחז"ל אמרו, הסבירו גם למה לא צלח. ועל זה אנחנו מצטערים. אז זה מתאים דווקא לזמן של האביב. ולפי זה ל"ג בעומר זה הנחמה. אז מפסיקים את הפסקו מלמות. וכאילו אנחנו אומרים אז ש נכון, הגאולה עוד לא באה. אבל יש את רבי שמעון, כאילו, אז זה בסדר. באמת, ככה אני זוכר אולי בגמרא, ידועה שככה כל מילה שלה, שהוזכר מקודם שרבי יהודה ראש המדברים בכל מקום, המעיקר הוא לראש המדברים בכל מקום, דיאת ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, מייטיב יהודה בן גרים גבאיו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו קשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמם. תקנו שווקים, להושיב בהם זונות. מרחצאות, לדן בהם עצמם. שרים, ליטול מהם מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שאילה יתעלה. יוסי ששתק, יגדל לציפורי. שמעון שגינה, יהרג. אזל הוא ברי תשו בי מדרשה, כל יום אהבי מייטל הוא דביטו, ריפטה וקודה דמיה וקרחי. כתף כיף גזירה, אתה אמר לי לברי נשים דעתן קלה עליהם. דינמה מצער אלה, מצער אלה, ומגל ילן. אזלו תשו במארתה. נתרח השניסה, עברי לו חרובה ואינה דמיה. באבו משלחי מניו, מניו, באבו ית והצבריו בחלה כל היום, בחלה. באבו ית והצבריו בחלה. כל היום הגרסה, בעידן צלו יעיל, נבשו, מכסו, מצלו, והדר משלחי מניו, כי איך ידי לא לבלו. איתבו תריסר שני במארתה. אתה אליהו, וכמה פיתחה דמארתה, אמר מן נודעי לבר יוחאי, דמית קיסר ובטיל גזרתי. נפקו, חזו אינשי דקקר בבזרי. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצא בת קול ואמרה להם, להחריב עולמי יצאתם? חזרו למרתכם. אדור אזול, היטיבו תריסר ירחישת, האמר משפט רשעים בגיהינום 12 חודש. יצא בת קול ואמרה, עצו ממרתכם. נפקו. כל האחד אבי מחי רבי לזר, אבי מעשה רבי שמעון. אמר לו, בני, די לעולם, אני ואתה. מעדי פניה דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דאבינה כתרי מדני אסה וראית בין השמשות. אמרו לי, אני, למה לך? אמר לו, לכבוד שבת, ותסגי לך בחד, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לי, ברי חזי, כמה חביבים מצוות על ישראל, נתיב דעתיו. אז די לעולם אני ואתה, אומר רבי שמעון, לרבי אלעזר בנו, וזה הנחמה של ל"ג בעומר. כאילו למרות שהעולם לא כמו שאנחנו רוצים, למרות שהגאולה רחוקה, למרות שקוראים לפעמים דברים ההפך מזה, אבל יש את רבי שמעון, יש בני עלייה כאלה. במקום אחר מוזכר פה, ראיתי בני עלייה והם מועטים, ואם שניים אני ובניהם, זה אותו ביטוי של די לעולם אני ואתה. ויש כאילו את הביטחון הזה, שיש אור כזה, יש נשמה כזאת, יש לימוד כזה בעולם, אז כבר אפשר להיות, ליישב את הדעת, אפשר כבר להיות באיזה שמחה, באיזה נחת. לא להיות כל כך בקצף, בקפידה על העולם. אז זה ככה משהו על שמחת היום. ועוד יש לומר עוד משהו, שהרי השם של היום הזה, הספירה, כאילו עוד שבאות, נדבר בדברי הרב, שעוד הוא משווה נצח ועוד, אז נצח זה הופעה של מאבק, שמתוך המאבק יש ניצחון, שהניצחון הוא בעצמו, אומר הרב, שאפילו ניצחון, המשמעות שלו שגם מצליחים להתגבר ולקחת משהו מהכוח של היריב. אבל עוד זה מדרגה יותר גבוהה, שבכלל אין מאבק. שהאויב מתפעל מגדולתם של ישראל, מגדולתם של ישראל, ובכלל לא רוצה להילחם. אז זה מדרגה יותר עליונה. הנצח זו ירושלים, העוד זה בית המקדש. והנצח זה ירושלים, זה שבניית המלכות על ידי מלחמות. ועוד זה בית המקדש, שבית המקדש יבנה באופן של שלום. באופן שכולם ירצו את זה. הכירו וידעו כל השווי תבל. אולי זה עוד קשור לשמחה של היום הזה, שכשמדברים בעולם הנגלה, אז באמת צריך לעשות מלחמות. והמלחמות לא תמיד מצליחות. יש עיכובים. מצד החסרונות של העולם. אבל כשמדברים מצד עולם הנסתר, אנחנו מדברים על תיקון הרבה יותר שלם, הרבה יותר רדיקלי. שבכלל לא יהיה צורך במלחמות. שזה יאיר כל כך שפשוט יקבלו. שלא יזרקו, לא ישרפו את הבתים של אנשים שבאו לגור בפקיעין, שזה קרוב למערה, איפה שיש מסורת שרבי שמעון היה. אלא שמשהו שאומנם באמת היה ככה, אבל התלבש גם בלבוש של הדור שלנו, של איזו הערצה פנימית לכל מה שמתרחש שם, ולבני הדור שלנו שממשיכים את המהלך הזה, וממילא ככה הדרך נסללת אל הגאולה. כאילו מקום של תיקון הרבה יותר שלום, הרבה יותר עמוק. זה ל"ג בעומר. מצד אחד אולי עוד לא כל כך בעולם הזה, הממשי. אבל מצד שני, יש פה איזה הביטחון העמוק, שדווקא יש תיקון עתידי, ושזה כל כך גדול העתיד הזה, שכל העיכובים הם לא חשיבי לעומת האור הזה. נזכיר גם שאחד התיקונים של ימי הספירה, אם אנחנו אומרים שזה בעצם התחושה של החמצת הגאולה, זה הסיבה לאבלות, אז יום העצמאות באמת זה תיקון, משהו של תיקון. אבל מכאן גם למחלוקת שיש כאן, שרבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון יושבים, רבי יהודה אומר כמה נעים מעשיהם של אומה זו, וכולי רבי יוסי שותק, ורבי שמעון אומר הכל לצורך עצמם. וכאילו, כמו שהרב מדבר בעינייה, ואנחנו ככה רוצים אולי להרחיב את זה לעוד מבטים, הרב הרי מסביר בעינייה, שרבי יהודה הוא איש הנגלה, אומר, אני עכשיו לא עוסק במשמעויות העמוקות, מאיפה זה בא, אני יותר מה יכול להביא תועלת לעם ישראל במצב הזה של הגלות, ודווקא החוכמה הגדולה זה לא לראות כל הזמן או לעמוד כל הזמן מול עוצמת החיסרון, אלא לראות איך בתוך המציאות, בתוך המציאות הדלה שנשארה לנו אחרי החורבן, איך בתוכה בונים תורה, איך בתוכה בונים את עם ישראל, איך מוציאים את האנרגיות למקום הזה. אז אומר רבי יהודה, בוא, מה נעים מעשה השלום מהזו? תקנו קשרים, שווקים, חצאות. יש פה איזה עולם מסודר, יש פה איזשהו דברים שעם ישראל יכול להשתמש בהם כדי לשבת בנחת ללמוד תורה. וגם יש ראייה לרבי יהודה מירמיהו הנביא. זה מה שהוא אמר מבית ראשון, נכון? זה אמר לגולים מבבל. מה? נוכרים לומר, תיתו קרמים, תיסו נשים, תולידו בנים, תיתנו את בנותיכם לאנשים. דרשו את שלום העיר, שאתם נמצאים בתוכה. וככה, חוכמה גדולה, באמת חוכמה גדולה של עם ישראל דווקא, זה מה שאנחנו קוראים בלשון גנאי היום לפעמים גלותיות. גלותיות זה כישרון עצום שיש לעם ישראל. היכולת לחיות במצב שהוא חסר, במצב שהוא בעייתי, במצב שהוא היעדר, ובתוכו לבנות מה שאפשר. במקום לחשוב על ה-90 שאין לנו, לחשוב על ה-10 שיש ועל מה שבתוכם אנחנו יכולים לעשות. וזה המדרגה של רבי יהודה. וממילא גם מסתובב בהשגחה, שאמרו שהוא יתעלה, שיהיה ראש המדברים, ואז באמת הוא קיים את מה שהוא רצה, שהוא הרביץ תורה. כל מה שצריך גם לזכור, לא שהוא... יש לו איזה חיבה לרומאים יותר מן רבי שמעון, יותר מאשר רבי שמעון. מאמר אחר, שרבי יהודה היה בתשעה באב יושב בין תנור וקיריים, ודומה כמי שמתו ומוטל לפניו. זה כלומר, חורבן הבית היה חי אצלו. ואף על פי כן, כך הוא לימד וכך הוא הדריך. רבי יוסי שותק, אני רוצה תכף לחזור דווקא לשתיקה הזאת, ורבי שמעון, הוא אומר, באמת, הוא לא מוכן להסתכל על המציאות מצד הנגלה שלה, מצד הראייה הפשוטה, הוא אומר, המציאות היא, יש מהות לדברים. יש את הצד הפנימי של המציאות, והוא המכריע. כל המציאות היא תפלה, היא בטלה אליו. וזה גם בטוב וגם ברע. כלומר, כשמדובר על משהו שבא ממקור רע, אז הוא כולו פסול. אי אפשר לשפוט לפי העיניים החיצוניות, רק לפי העיניים הפנימיות. וכשמדובר על דבר שהוא כולו, שהוא בא ממקור טוב, אז גם, כלומר, אפשר לשער שרבי שמעון היה אומר על בני ישראל, שאם יש דברים של חול וכולי, זה הכל בעצם השורש בקדושה. אולי באותה חריפות. אני יכול לחבר את זה, הדרוש לחבר את זה למה שאנחנו לומדים אצל רב נחמן, אזכיר שלמדנו שבתורה י"ט, תפילה לחבקוק, שאומר שיש שלוש בחינות, יש את התברה, את האש של 70 אומות, יש את הקדושה, לשון הקודש, ויש לשון תרגום. שמפואר שם גם בתוך התורה שלו עצמה שזה הקדושה, קליפת נוגה, מה שנקרא, והטומאה ממש. אם תקריא, אפשר ככה לומר, שרבי יהודה, כשהוא רואה את הקשרים, ואת ה... אני דווקא בעניין הזה יותר קל להתחיל מרבי שמעון. רבי שמעון, כשהוא רואה את הקשרים והשווקים של הרומאים, אז הוא מתבונן באמת מצד העומק. והוא רואה איך שיש כאן, אומר, מאיפה זה בא? באמת בטניה יש כזה חלוקה. הוא אומר, על כל מעשה אדם, מאיפה זה בא? מהקדושה, מקליפת נוגה, או מהטומאה. שבעצם במעשה הבחירי, כמעט אין את האמצע, לפי הטניה. אם זה לשם שמיים, זה בקדושה, אם לא, זה כבר קצת מעשית רחה, כשההבדל הוא, כשאם זה עבירות, אז לא, קשה מלתקן, צריך תשובה הרבה יותר גדולה. אם זה לא עבירה, אלא דבר של חול, אז בכוונת הלב כבר אפשר להחזיר את זה לשם שמיים. אז זה קצת הדרך של רבי שמעון. הוא אומר, בוא נבדוק מאיפה זה בא. הוא אומר, זה בא מעשית רעך. זה בא מהטומאה. נרשעים יצא רשע. רבי יוסי אומר, זה קליפת נוגה. הוא אומר, תשמע, יש דברים שהם רע, זה דברים מסוימים בוודאי שהרומאים עושים, וכי יוצא בזה, זה ממש תומה. אבל זה דברים ניטרליים, קשרים, תלוי מה עושים איתם. אני מסכים עם הירעים, או משיבים בהם, זונות, אם לא לוקחים בהם מיסים, זה בעיה. אבל אם משתמשים בהם כדי לעבור בשביל מצד אחד של הנהר לצד השני כדי להגיע לבית המדרש, זה בסדר. הגשר עצמו הוא קליפת נוגה. שאלה למה משתמשים בו. זה רבי יוסי. רבי יהודה אומר, מה שרב נחמן אומר שם, שדווקא על ידי לשון תרגום, מעלים את לשון הקודש. שדווקא על ידי היכולת לחבר בין העולם של הנוגה, העולם הניטרלי, העולם של החול, אל הקודש, דווקא על ידי זה הקודש עוד יותר מתרומם. כאילו אומר רבי יהודה, לא רק הקדושה היא חשובה, אלא היכולת לקחת דברים של העולם הזה, ולחבר אותם לקדושה, זה הדבר הגדול. כי הרי אפשר להגיד שרבי יהודה יכול ללמוד תורה גם בלי זה. זה מעניין, תחשבו על קשרים, שווקים, מלחצאות. אפשר ללמוד תורה בלי זה? אפשר ללכת אולי ליד הגשר או מסביב, מחצאות ודאי שהמחצאות שמדברים זה היה אולי המקלחת שלנו. אנחנו יותר מפונקים מבחינת התנאים, אבל מחצאות של הרומאים זה היה, היו יושבים שם, היו מתעדנים, היו, זה היה סוגיה, נכנסים, שוכחים מכל העולם עד שיוצאים. אז אפשר בלי זה. וגם השווקים, שווקים, שוב, לא הכוונה לחנות מכולת, הכוונה למרכז מסחרי, קניונים, אני יודע, משהו כזה, שביטא ככה את התרבות הזאת בעוצמתה. ואומר רבי יהודה, אדרבה, אני רוצה להשתמש גם בדברים האלה לקדושה. גם בדברים האלה לקדושה, זה הדבר הגדול. מה שדוע, רבי מלובביץ', באמת, הזכרנו כבר, רבי מלובביץ' היה אומר, שצריך להפיץ את התורה, ודווקא בכלים הכי הכי מודרניים, במקומות הכי הכי זה, דווקא להשתמש בהם להפיץ את התורה, להשתמש ברדיו, להשתמש בכל הכלים האלה, למרות שהם כאילו משרתים. כן? היו יכולים לשבת היום, נכון התנאים, ולומר, רבי יהודה אומר, מה נעים מעשיהם של תרבות מערב זו? בנו מחשבים, בנו כלי תקשורת מצוינים, בנו תחבורה, משהו משהו. רבי יוסי, רבי שמעון אומר, כל מה שעושים לא לצורך עצמם, זה בשביל לעשות בהם פרסומות, פה להושיב בהם זונות, כלומר חוסר צניעות, זה בשביל לגבות מהם מיסים, זה הכל הרי ניצול כלכלי של כל ההמונים, אנחנו יודעים את זה, שבכל האמצעים האלה, כמה כספים מתגלגלים שם, ואיך בצורה מניפולטיבית מנצלים את כולם. ויכול להגיד, אז תזרוק את זה, לא רוצה. ויהיה מי שיגיד, נגיד, זה היה דרך של הרבי, אני אשתמש בכלים האלה, אני בכלים גם של רדיו, גם של צילום אפילו, גם של טלו. כל הדברים האלה אני אשתמש כדי להפיץ את היהדות. מבחינה מסוימת של רבי יהודה.
לא
כל
כך
הבנתי
מה ההבדל בין רבי יוסי ורבי יהודה.
לא, את רבי יוסי עוד לא הסברתי. רבי יהודה ורבי שמעון פה אומרים עמדה. כן, רבי יהודה אומר, בואו נלך לפי עולם הנגלה. רבי שמעון אומר, לא, רק לפי עולם הנסתר. זה באמת אפשר להבין את גודל הוויכוח ויש לו נפקמינה. והרבה מאוד דברים. רבי יוסי שותה, מה רבי יוסי אומר? איך פשט אפשר להגיד? כאילו, הוא אומר, לדבר נגד הרומאים אין שום מצווה לסכן את החיים. מה זה יועיל? לשבח אותם, זה לא נכון. זה נכון, סתם, דרך הפשט. הדבר הכי אמיתי פה זה לשתוק. כי לגנות אותם זה להסתכל. זה נכון, אבל בשביל מה להגיד? רבי שמעון בעולם הנסתר לא אכפת לו מה זה להסתכל. מי שחי בעולם הנסתר, אז יש לו ניסים. לנס ומן הנסתר. קשורות. חשבון אחר מהעולם הזה. אז זה סברה הפשוטה של רבי יוסי. אבל יותר עמוק, נראה פה באמת שתי עמדות רוחניות, איך זה המחשבות שככה היו לי ממש בימים האחרונים, שיש ככה, באמת הרי הוויכוח הזה יכול להיות כמו שאמרנו ביחס לכל תופעה. אני אלך ככה שלב אחד אחורה, אני, לא יודעים רק אני חושב שעוד כמה אנשים, לפעמים יש לנו איזה מין עמדה של ביקורת, של זלזול, נקרא לזה בטיפוס הדתי הרגיל, לא החרדי כנראה, הדתי הרגיל. זה שהוא גם דתי וגם לאומי, הוא גם תורה וגם עבודה, הוא גם הולך לתפילה, וגם, כלומר, הוא בא לבית הכנסת, הוא מתפלל, הוא שבת, שומר, הכל, אבל אחר כך הוא הולך לעבודה, אז הוא והחבר שלו, שבכלל לא מכיר תורה, הם באותה שפה בדיוק. מתלבשים אותו דבר, הוא יש לו כיפה כמובן, אבל מתלבשים אותו דבר, מדברים אותו דבר, אפילו מתעניינים באותה ספרות, באותו זה, וכאילו חי כזה, אחר כך אנשי המפלגה או העסקנים אומרים, יש לנו מדען דתי. מכירים? אבל מה, הוא מדען כמו כל מדען, והוא גם דתי. יש פה איזה חיבור, יש פה איזה... זה אנחנו, תמיד יש לנו איזה ביקורת כזאת. אני לא יודע, אולי רק אני. איזה משהו כזה קצת... מה זה גם וגם? יש אחדות אחת שהכל מתחבר אצלה. וכאילו אומר רבי יוסי, מה זה דרוש ברבי יוסי? אבל יכול להיות שזה עמוק. כאילו אומר, זה לא נכון. נכון שאצל אנשים גדולים אפשר להגיע להכרעה כזאת. באמת רבי שמעון הוא כולו בנסתר. וגם רבי יהודה. למרות שההכרעה שלו היא כאילו איך לעבוד בתוך המציאות, אבל זה גדלות עצומה. להצליח לעבוד בתוך המציאות ולעבור את זה בשלום. כאילו אומר רבי יוסי, לרוב האנשים זה לא מתאים. רוב האנשים, הם צריכים באמת לחיות, לנסות לחבר את שני הדברים, ולהחזיק בשניהם, לא מיד שהם יהפכו לאחד. להיות באיזו שניות שהיא חיובית בהקשר הזה. כלומר, מצד אחד, לתת מקום לקשר לקדושה, לדתיות, לשמירת תורה וזה וזה וזה, נגיד בדוגמה שהבאתי, ומצד שני, לתת מקום לחיים של תיקון, של יישוב עולם, של חול וכו' וכו'. ואז אדם יכול לשמור על איזושהי בריאות. אם הוא יצטרך להכריע באופן טוטלי, נגיד, הוא יפנים את הערכים, נגיד, של החול, הוא יגיד מה נעשה, מה נעים מעשה של אומה הזאת, וילך, רגע, אבל איך הם יגיעו לכאלה קשרים ושווקים? בוא נעשה את החשבון. כי יש להם הרי סדר, יש להם צורת חשיבה, ויש להם אדם מפותח. והעסק הזה עובד, וזה קשור למנטליות שלמה, אז הוא כבר נכנס לשם עד הסוף, ואז פתאום כל החיי קודש נראה כמו איזה משהו כזה ילדותי, לא יודע. כאילו אתה תלך עם זה עד הסוף לאדם רגיל, זה, אגב, זה, בדוגמה, זה, צריך להיזהר במילים, אבל כמו ההבדל בין מישהו שיש פה איזה תמימות ופשטות, שעליו דיברתי מקודם, לבין מישהו שהוא כבר קצת, יש לו מין אידיאולוגיה כזאת, שהוא מאוד... מאוד יפנים את הערכים של אומה זו, כן? של תרבות זו, אז זה כבר יכול להשתלט. זה כבר יכול לא להשאיר מקום. עכשיו, גם הפוך. אם אתה הולך עד הסוף עם הגישה של רבי שמעון, אז אתה, כל מקום שאתה נותן בך, נותן את העיניים, עושה אותו גל של עצמות. כל מקום שנותנים בו עיניהם נשרף. וגם אם אצלהם זה היה אולי גם באופן ממשי, אבל גם אדם שזה לא ככה, אבל כאילו שום דבר לא מקבל מקום. שום דבר אין לו ערך. הכל נפסל. הבל הבלים, אדם שהוא חי כמו רבי שמעון, זה יכול להיות שהוא מרגיש כל הזמן, הבל הבלים, הכל הבל. שום דבר אין לו טעם. מה שעושים דברים רעים, ודאי. מה שעושים דברים של חול, מה זה? אפילו מה שעושים דברים טובים, הרי זה לא לשם שמיים. הכל לצורך עצמם. ומי יכול לגמרי להשתחרר מהבחינה הזאת של לצורך עצמם? אז כל העולם כולו כהבל בעיניו. אומר רבי יוסי, גם ללכת לשם עד הסוף אי אפשר. אי אפשר. זה כל כך חריף שאדם לא יכול לעמוד בזה. אז הוא צריך גם וגם. הוא צריך לפעמים לחיות באיזשהו... אני אראה לכם מעשה, אבל לא הייתי שואל קודם. גם וגם. אני סיפרתי שהיה זמן שהייתי מזלזל בו, ואני עכשיו בא לשבח אותו. אני רוצה לטעון שזה רבי יוסי. נדרוש, אני לא אומר שאני ממש כתוב במילים, בשתיקה. אבל לטעון שמה שרבי יוסי אומר, אפשר להגיד שהוא לא רוצה להכריע. אפשר להגיד שההכרעה שלו שצריך את שניהם. באיזה מידה. שזאת ההכרעה של רבי יוסי. צריך גם לזכור מדי פעם שהרומאים האלה זה רשות. אבל הרבה זמן צריך לא לחשוב על זה וליהנות מהקשרים והשווקים וכו'. זה הכוונה שלי. בואו אני עושה מזה אידיאולוגיה עכשיו מהדרך הזאת. אני אספר סיפור. היא בסדר?
רגע, הרב דיבר על זה שיש... תמיד ידענו שצריך
לשלב את שתיהן,
לא?
מה החידוש?
כן.
אז אולי אני אסביר את עצמי.
ברור שהכל נובע מתוך תורה, כן?
או. ברור שהכל נובע מתוך תורה, כלומר, האם זה צריך להיות בצורה כזאת? כלומר, האם זה צריך להיות בתפיסה שהכל אחד בעצם? צריך את שניהם, אבל יש, אתה יכול להגיד, אם זה, אם אדם חי גם וגם, איך שמעתי פעם, חוכם, חשוב, שהוא בא מהישיבה האוניברסיטי, אומר, בבוקר היינו בריסקר, בישיבה שם, ישיבה האוניברסיטי באמריקה, של הרב סולובייצ'יק, לימד שם, אבל הוא הקים אותה. אחרי צהריים היינו שחקן בייסבול אמריקאי. באמת היו גם וגם. אבל אתה לא התכוונת לזה. אתה מתכוון לשלב באחדות אחת. אני אומר, אדם שעוד לא הגיע לאחדות אחת. הוא עושה גם את זה וגם את זה. אז אני הייתי מזלזל בו. עכשיו אני בא לספר בשבחו. שאדם לא יכול להגיע למקום שהוא את הכל עושה באופן שלם מתוך איזה מבט אחד. את הגדולים יש את זה. זה אדם רגיל, הוא צריך לאחוז בזה וגם מזה. גם במובן הזה. אל תרשע הרבה ואל תהי צדיק הרבה, אפשר להגיד כפשוטו אפילו. שם אני אמר, לחוץ בזה וגם מזה אל תנח את ידיך. אל תרשע הרבה, אל תהי צדיק הרבה. אמנם חז"ל דורשים, נשא אישה בילדותו, אישה אישה בזקנותו, לימד תלמידים בילדותו, ילמד תלמידים בזקנותו, וזה אומרים על רבי עקיבא, בהקשר שלנו, שכל התלמידים שהוא לימד בצעירותו, מתו בין פסח ועצרת, עד שהוא בא בשנה לרבותינו שבדרום, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי שמעון, אלו, רבי נחמיה, רבי מאיר, ואז דווקא זה יתקיים. כי אינך יודע איזה יכשר או זה או זה. אבל בפסוק שמה, לפני כן מופיע, אל תהי צדיק ואל תרשע הרבה. משמע יכול בזה וגם מזה אל תנח את הדרך. תהיה קצת צדיק. מה, אפשר בלי להיות צדיק? אי אפשר, אי אפשר. אי אפשר לחיות בלי זה. אבל גם, גם אפשר בלי קצת להיות רשע. מה קונה להיות רשע? קצת לגרמה. לא, לא מדברים פה. אדם הולך לנזקים לאנשים. קצת דואג לעצמו. אז לרוב האנשים, באמת הוויכוח של רבי שמעון שם עם רבי ישמעאל, הוא קצת ידוע. אתה כבר מחברים את זה, נכון? שרבי שמעון אומר, תורה מה תהא עליה אם אדם עוסק בחרישה וזריעה וקצירה, רבי ישמעאל אומר, כן, הנגבה היא מנהג דרך ארץ. אז כאילו, אפשר להגיד, מה? אני לא יודע אם זה אותו, זה, אבל אני אגיד שרבי יוסף ורבי ישמעאל באותה שיטה, כן, אולי אפשר לומר קצת בעניין הזה. אף סיפור כזה, שהיה לי ככה די לראות את זה. שמעתי קורס בלשון, מסגרת מכון וזה, ובאמת מורה בקיל לשון, אדם דתי, נראה גם מאוד קשור, בית הכנסת, דוקטור דתי, יש דבר כזה, בית הכנסת, כל מוצאי שבת הוא מקבל כמה וכמה וכמה טלפונים של שאלות בקריא וכתיב ובדקדוק הקריאה וזהו, כאילו כתובת לבאר גבאים ובעלי קוראים וזה, כאילו באמת מזכה את הרבים. עכשיו איך שהוא דיבר על הניתוח הלשוני של התנ״ך וזה, ויצא לו כאילו חשבון, הרי לפי הלשון אפשר לשאר את התקופות, וזה כאילו מעורר שאלות, שאלות באמונה. הוא אומר, כאילו שאלנו, נו, זה רק איזה משהו, זה לא היה הנושא, הנושא היה השיעור. שאלנו אותו, נו, ומה אתה אומר על זה? אני שאלתי כמובן, מה אתה אומר על זה? אז הוא אומר, הלשון לא משקרת. אמרתי, נו, אז יוצא המסקנה שלך, אז הוא אומר, אני מאמין. אני מאמין. קיבלנו, ככה, זהו. אז מצד אחד זה הרגיז אותי, כאילו, יוצא שכשהוא ילך, כשהוא יכתוב מאמר, נגיד אוניברסיטאי, אז הוא יכתוב את ההנחות של המחקר, כמו שלימדו אותו. אני רשם שגורות על פיו. אז אחר כך הולך לבית הכנסת, והוא מאמין. והתורה, מן השמיים, קודש וכולי, חי בשני עולמות, ככה היה נראה. עכשיו, אני קצת, כבר לפני כן למדתי לראות שזה לא זיוף, שהוא באמת, יש לו כבוד, יש לו שייכות, יש לו, מה זה כבוד? הוא בפנים, עכשיו אפשר לכבד אותו. אבל פתאום ראיתי בחריפות את השני עולמות ואמרתי, אתה נשמע, הוא לא יחידי. יש הרבה אנשים במקום הזה. ואני עכשיו קצת מספר בשבחם. פתאום נזכר, זה ככה קצת... זה, אבל היום היה יום של היורטייט של הסבא שלי, הסבא יוסף ולק, אבא של אמא שלי, כן? היה ביהודה עניהו, היינו עכשיו בהר הזיתים. ופעם אחת עכשיו קראתי מאמר של הרב ברויר, זיכרונו לברכה, שהוא באמת היה אדם גדול, הוא בדרכו כן ענה קצת לשאלות האלה, והוא כתב איזה מאמר סביב הנושא הזה, מתמודד עם מה שאומרים המחקרים, וזה. ואז ככה שאל, עכשיו הסבא שלי היה כזה איש משכיל, היה היסטוריון, היה דוקטור, פרופסור, היסטוריה. פעם ככה יעזתי, שאלתי אותו, מה אתה אומר על כל הטענות האלה שהם טוענים, כל מיני תיאוריות שיש להם על המקרא וזה? זה ודאי לא על החומש. ודאי זה לא נאמר על החומש. זה אולי על הנביאים, לא על החומש. גם ראיתי כאילו, עכשיו גם אני מכיר אותו, היה כאילו, בעל תשובה, בעל תשובה יקה, זה לא דבר, זה... האבא שלו היה... חלש, הוא התחזק, הוא היה עוד יותר התחזק בזכות הרב מנהר, והתברר גם בזכות חותנו שהיה תמיד חכם גדול, היה לו למד דף יומי כל החיים שלו. הוא היה איש מחנך, משכיל, ישר מאוד, מוסרי מאוד. אז כאילו זה גם היה קצת משהו מהטעם הזה, שכאילו איפה שהאמונה מדברת, אז אני שם זורק את כל ה... זה, זהו. מקומות אחרים, אז אני כמו שזה. עוד לא, נגיד רבי שמעון יגיד, תבנה את כל החוכמה מחדש, מה, כל החוכמה הזאת, תזרוק אותה. אז השילוב הזה של רבי יוסי, יש בו אולי גם איזה אמת לא קטנה בשביל הרבה אנשים. ועכשיו, כמובן, כל מה שאדם יכול יותר לאחד, ודאי שזה מצווה וכדאי. אבל כשיורדים לעומק הדברים, בלתי אפשרי להיות עד הסוף, רק לאנשים גדולים. רוב האנשים צריכים לפעמים להיות קצת בזה, ולפעמים להיות קצת בזה, לפעמים קצת במתח מאוד גדול של, של, של הרגשה, של נוכחות אלוקית, ולפעמים קצת בציאות חולית כזאת, ושגם לה יש את הערך שלה. ולאט לאט הולך ומתמזל. אנשים גדולים כל הזמן במתח האלוקי. או אנשים גדולים אחרים, כל הזמן, אומנם פועלים בעולם הזה, אבל זה כל הזמן מוקרן ומחובר ומותאם לעניין האלוקי. אז זה, כמו שמדברים, שבאמת הוויכוח שלהם לפי זה, זה באמת לא רק ב... אמרנו את זה, אבל ככה זה עוד יותר פנימה לעבודת הנפש, לא רק ליחס ל... אני חושב שהרב כשהוא כתב את זה, באיזשהו מקום הוא חשב לא רק על הרומאים, אלא גם על הציונים, כן? להבדיל כמובן. ורבי שמעון, המשך הגמרא פה, וזה הרי הרב מעריך בזה, שרבי שמעון מקבל פה שיעור שמימי רציני מאוד. אמנם מצד אחד הוא גיבור הסיפור, לא אחרי. מה שהוא אמר זה, בעבודה זרה, מה שהוא אמר, במסכת עבודה זרה, כתוב שמה שרבי שמעון אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, לעתיד לבוא. שהם אומרים שגם הם מקיימים מצוות וזה, אבל יש ברוך הוא אומר, כל מה שאתם עושים זה לצורך עצמכם. אבל מצד שני, לאן הוא מגיע? הוא הולך למערה. לומד שם סודות התורה, אבל אחר כך חוזר למציאות, ובהתחלה מבטל את כולה, ואז מקבל נזיפה, ואז חוזר שוב, ולאט לאט לומד להגיד את אולי את מה שרבי יהודה אמר, אבל ממקום אחר לגמרי, כן, כך אומר הרב שם. רבי יהודה אומר את זה מתוך בריאות של איש נגלה. שאיש נגלה, אז הנשמה שלו היא כזאת גדולה שהוא מכוון באוטומט, וממילא כלפי הנסתר. אבל רבי שמעון שהוא חי את הנסתר לא יכול להשלים עם זה, ורק אחרי תהליך ארוך של שנים, הוא מגיע למסקנה הזאת שלמרות שבאמת זה רשע, ולמרות שהכל הווה, ולא רק הרומאים, אפילו מאנשים חורשים וזורים אי אפשר להשלים עם זה, איך אפשר לא להיות כל הזמן נוכח פני השם? אבל הוא... אחרי 13 שנה, שהוא משיג את פנימיות התורה, או יותר נכון, את פנימיות של הפנימיות התורה, מדרגה עוד יותר עליונה ממה שהוא השיג קודם, אז הוא מבין שעד רבה דווקא העולם הזה, עם החרשה, עם הזריעה, עם הקשרים, עם השווקים, ככה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות, ככה הסוד האלוקי הולך ומתגלה בעולם, וככה עם ישראל בסופו של דבר ילך ויגיע למקום שלו, וזה הדבר הכי גדול. מדרבה, זה אולי הסוד הכי גדול. זה מה שרבי שמעון הולך ומגלה. וגם עבודת הנפש. זאת אומרת, זה יכול להיות גם ביחס לאנשים אחרים, אבל נשליך את זה על אדם, על עצמו. איך אדם ישפוט כל מיני דברים שהוא מוצא אצל עצמו. תכונות, כישרונות נגיד. אז גם אפשר את שלושת ההתייחסויות. אפשר התייחסות אחת להגיד, תשמע, יש לך כלים, יש לך זה, כמה זה טוב, תעבוד עם זה, תשתמש בזה, תרגיש את הנחת, תרגיש טוב, תהיה מרוצה בזה. ובתוך זה תפעל. ויהיה מי שיגיד מה פתאום, מה אתה חי בגן עדן של שוטים, מה אתה חי באשליה, מה אתה לא יודע את החסרונות שלך. יש יודע, אצל הרבי מקוצק, אנשים היו עוברים שטיפה. אדם שחשב שהוא צדיק גמור ושכל מה שהוא עושה זה רק ללמוד תורה ולהתפלל ולהיות בדבקות בהשם, אז הוא בא לרבי מקוצק, הוא פתאום הרגיש שהוא כל הזמן חיים עבד את עצמו, לא את השם, כאילו פתאום עימוד מולו, עמד כזאת חריפה ש... נצאת כאילו עמדה של רבי שמעון כזאת. אתה יכול אדם לומר על עצמו, מה נעים מה עשה, עם המתוקנים, יש להם תועלת, הנה אני מביא תועלת לאנשים בעין הזה, בעין הזה, בעין הזה. ויכול מצד שני להגיד, מה פתאום, כל מה שאתה עושה זה רק בשביל עצמך, ובכלל לא הגעת להתחלה של השליחות האלוקית שלך, אתה כל כך שגור במצרים הפרטיים שלך. חריפות עצומה, ויש את העמדה של רבי יוסי. ששוב אנחנו אומרים שלרוב הדין שזה אולי עמדה הכרחית, שכאילו אומר לפעמים באמת, אולי אפילו לפעמים הזה זה על הרוב מבחינה כמותית, באמת תשמח במה שיש, תעשה עם זה, תפעל עם זה, אבל מדי פעם אתה ודאי שאתה חייב לזכור שאפשר הרבה יותר, שיש הרבה חסרונות, שלפעמים יש ממש עיוורון, הרי מה רבי שמעון בעצם אומר? הוא אומר, זה עיוורון. להיות מבסוט מהמציאות הזאת, זה פשוט לא לראות כלום, זה לא להבין מה עומד פה. כמו זה, כמו אני אומר, אדם, יותר קל להגיד את זה על עצמנו, כי אנחנו את הקשרים והשווקים לא מכירים. נגיד על המחשבים והטלוויזיה. אתה יכול לראות אנשים מבסוטים, נהנים, זה. אתה יכול כזה לעמוד בעמדה שבאמת מישהו עם בית מדרש, והיום אולי זה יותר קל להגיד, כי הרומאים שם עושים עבודה טובה, שאנחנו יותר נתקרב לדעת רבי שמעון. כן, הם מחזקים אותה. יכול להגיד איך אנשים לא רואים באיזה, איפה הם חיים, באיזה דמיונות, באיזה עיוורון, איך הם כל הזמן מנצלים אותם, מסממים אותם. לא, זה אמנם זה אולי מאוד בולט משוקול מאוד מול המרקע, אבל גם בדברים יותר רחבים, אדם יכול להגיד, זה הכל הבל. בוודאי אדם יכול להגיד על עצמו, כל הדברים הטובים, כל מה שאני מרגיש, כל היתרונות וזה, זה עיוורון. זה שאני כל כך זכוח בדעתי, זה פשוט שזה תבלו שמחסל את העיניים. קצת הייתי פותח את העיניים ורואה, הייתי רואה איך שהכל מבייש. ודווקא זה היה אולי משמח, לפתוח את העיניים, לראות פתאום איך שהכל ככה. זהו, זה השתי עמדות. זה בעצם השלוש, אני אומר, לפי מה שאני אומר יוצא, הרי הגמרא נכתבה לא לתלמידי רבי שמעון. תלמידי רבי שמעון שאלה עם הזוהר, נניח, כן? ספרים דומים. הגמרא זה לכולם. אבל אם אני צודק, נניח, אפשר, שרבי יוסי הוא בעצם ההדרכה המתאימה לכולם. אפשר אגב להגיד רבי יהודה, אני אומר לא, דווקא רבי יוסי. כי רבי יהודה אתה יכול יותר מדי ליהנות מהקשרים, תמידי פעם צריך לזכור שזה בעייתי, כן? מה שדיברנו. אז אם רבי יוסי זה מה שיפה לכל נפש, אני אספר באמת שבעניין הזה רבי נחמן, יש לו סיפור מזעזע, היום רבי נחמן בעצמו נראה שהיה רבי שמעון. הרי אצל רבי נחמן חושב שזה נאמר לא על הגשרים והשווקים, אלא על הרבס, שיכול היה מישהו לשבת לרבי נחמן, כמה נעים הרבס האלה, יש להם שושפיץ, נותנים ברכות, מחזקים אנשים, מקרבים אותם לקדוש ברוך הוא וזה. אחד אומר, נו, תלוי מי, תלוי איזה, תלוי באיזה מה. ורבי נחמן אמר, מפורסמים של שקר. איפה הצדיק של האמת? הכל זה לגרמן, שררה. אם דומה למלאך השם צבאות, אבל אם לא, אוי ואבוי. ככה רבי נחמן אמר. וטלטל שם את כל הדור מסביבו. באמת, אמירה רבי שמעון כזאת. אז רבי נחמן עצמו מספר סיפור, שפעם היה מלך, שחלם, ואולי גם המשנה שלו חלם, שהתבואה השנה, כל מי שיוכל אותה יהיה לו שיגעון. סיפור ידוע. תבואת שיגעון. כל מי שיוכל להשתגר. והוא לא ידע מה לעשות. עכשיו אף אחד אחר לא ידע מזה, חוץ מהם. לא ידע מה לעשות. אז אמר למשנה למלך, תשמע, הרי אנחנו חייבים לאכול מהתבואה, כי אחרת לא נחיה, אי אפשר בלי לאכול. נעשה לנו סימן על המצח, שכל פעם שנסתכל אחד על השני, לפחות נדע שאנחנו משוגעים. זה הסיפור. את הסיפור יש בו משהו פסימי. הנמשל שלו קצת יותר אופטימי. שכאילו אדם בעולם הזה הוא חי באיזשהו עיוורון. באמת להשתחרר מהלגרמי הזה שהרבי שמעון מדבר עליו, שאצל הרומאי זה באמת תרבות שלמה, זה רשעות, זה לדרוך על אחרים. אבל השורש העמוק של התרבות הזאת קשור למציאות האנושית כשלעצמה, שיש בה איזו מידה מאוד עמוקה של לגרמי. ואומר רבי נחמן, נכון, אי אפשר להשתחרר מהשיגעון הזה, זה השיגעון, שהעולם הזה תופס אותנו. אבל לפחות לזכור שיש משהו אחר. ומבחינות דווקא בסיפור הזה, רבי נחמן נותן לו עצה של רבי יוסי. הוא אומר, אתה צריך לאכול את התבואה, אין מה לעשות. אתה לא תלך על הגשר, תלך מסביב חצי שעה כדי להגיע לבית המדרש, רק בגלל שהרומאים בנו את זה, בגלל שהגרמנים, תסלחו לי, רק בגלל שהגרמנים עשו את המכונית, לא ניסע בה, לא יודע. תיסע, אבל תזכור שברשעים. תזכור שזה קצת שיגעון פה כל העסק. שיש פה איזה, שהכל פה צריך תיקון גדול, הכל פה צריך תיקון רדיקלי. באמת, גם דוח כדי מתחבר לעוד גמרא שבאו אחרי החורבן פרושים, נכון? לרבי יהושע, ואמרו שמשכה בית המקדש, לא נשתה, אמרו, לא נאכל בשר ולא נשתה יין בכלל. אז עשה להם חשבון, כי בטלו קורבנות, בטלו נסחים, אמר להם, מה עם פירות? מה עם מים? מה עם זה? בסוף הראה להם שאי אפשר לחיות ככה. ואז אמר להתאבל לגמרי, אי אפשר. לא להתאבל בכלל, גם כן אי אפשר. אלא האדם עושה סעודה, משאיר דבר אחד, מסייד את כל ביתו, משאיר רמה אחת וכו'. זה ממש לכאורה הדרכה פה. שהם באו עם עמדה של רבי שמעון כזאת. אי אפשר לבוא לשדר היום, אי אפשר להמשיך כמו קודם. אי אפשר. אפשר להשלים עם שום דבר. נכון, לא התכוונו לצום. מה שהכריח שאדם, בסדר, אונס. כל מה שלא, אונס לו. אומר לרבי יהושע, זה לא הדרך, אי אפשר. צריך לסמן את זה, צריך את הסימן הזה, נזכור, ממש כמו הסימן בסיפור. איזה משהו שאתה אומר, כל העולם הזה עם כל מה שיש בו, הוא עולם חסר לגמרי, אין בו מקדש. זה עולם אחר, מה שהיה צריך להיות לעומת מה שיש. אבל חלק גדול מהזמן אתה עובד בתוך, אתה עובד בתוך העולם הזה. זה הלימוד הזה של רבי יוסי. אז אנחנו חוזרים ושואלים, אז למה, הגמרא כתבה את שלושת הדעות, בצורה של שאלה. לכאורה, צריך לתת את רבי יוסי. אבל נראה לומר שבאמת רבי יוסי ודאי ככה עבד את השם, אבל אנחנו צריכים לשמוע כל דעה באותו רגע, נגיד אם אנחנו הולכים לפי החלוקה הזאת, שלפעמים צריך לשמוע את רבי שמעון ולהקשיב לו בכל העוצמה. וזמן אחר לשמוע את רבי יהודה בכל העוצמה. וזמן אחר להבין איך שבסופו של דבר צריך לעשות פה איזשהו שילוב, גם בכל העוצמה. אז לכן אי אפשר לכתוב רק את השלב של הרבי יוסי, של האמצע הזה, של הביניים, של האיזון נקרא לזה. אלא היה צריך את הקול של רבי יהודה ורבי שמעון להשמיע בכל העוצמה, ואז אולי בסופו של דבר כל אחד, את המשפט ידע לב חכם, יחוז בזה וגם מזה תנחה דרך, הוא יודע ככה, לפעמים להיות במקום הזה, ולפעמים להיות במקום הזה, ולפעמים לחפש איך לשלב בין המקומות. בעיקר הסיפור פה, רבי שמעון, כנראה לומר, שבסופו של דבר מה שמאפשר לנו, באמת, כאילו יש פה איזה פרדוקס כזה, מה שמאפשר לנו לחיות בזמן הגלות, זה דווקא כשיש בתוכנו צדיק כזה, שלא מוכן להשלים אותה בכלל. כלומר, אפשרות להשלים, לחיות, נגיד, נדע להשלים. בתוך הגלות, דווקא אם יש צדיק כזה שלא מסוגל בכלל לחיות עם זה. שאז יש כאן בתוך המציאות גרעין של הגאולה. מישהו נמצא בעצם הנשמה שלו שייכת למשיח. בעצם הנשמה שלו היא בעצמו נשמה משיחית. אז כשהוא נמצא פה, וזה כל הסיפור, א', לבנות אותו, לכן הוא בהתחלה צריך לעזוב את המציאות. לבנות אותו בכל העוצמה, 12 שנה, הוא חי את האור שלו, את הזוהר שלו, זוהר גם כתרי משמע, בכל המשמעות שלו, בכל המלאות שלו. פעם הזכרנו את זה, כשהרצוד היה אומר, הרוח הלאומית, אולי אפילו הגבורה הלאומית של עם ישראל, לא יכלה להתבטא בפועל, נכנסה למערה ונכתבה. כך הוא אמר ביחס לשאלו אותו מה זה הזוהר. ניסוח, כן. אז זה רבי שמעון, הרוח של מרד בר כוכבא, של הגבורה הזאת, שהוא ביטא אותה גם כן, הוא צרק על הרומאים, מבחינתו אם היה לו 10,000 חיילים, היה הולך איתם. עכשיו הוא רק צרק, כי זה מה שהוא יכול לעשות. אז הוא ממשיך את הרוח הזאת, של הקנאים, של מרד בר כוכבא, של הגבורה הזאת. אבל כיוון שלא יכולה להתבטא בפועל, נכנסת למערה שם, בעולם עליון, בעולם פנימי, בעולם שהוא מתחבר למערה של אליהו הנביא, מתחבר לנקרת הצור של משה רבינו, שם בעולם העליון הזה, חי את הכל בשיא השלמות, לא שיעור של פסיק. ואחרי זה, אבל זה לא מספיק, אחרי שאתה בונה אותו בכל מהם, לא שיעור הקומה, הוא צריך לחזור לעולם הזה, ומעצמו להגיע להתבוננות, שגם לעולם הזה, די לעולם אני ואתה, ותראה כמה חייבים מצוות על ישראל. נראה, הזקן הזה בהחלט יכול להיות שהוא הטיפוס, שומע, טיפוס שתיארתי מקודם, כן, הזקן הזה עם ההדסים, אמנם יכול להיות שהוא דמות אליהו נביא, יכול להיות שהוא צדיק, אפשר לפרש. אבל דווקא כדי למד זכות על ישראל, בואו נחשוב שזה מישהו מאוד, אחד שכל השבוע עבד קשה למלאכתו, כל השבוע היה עסוק בעבודה ולא חשב הרבה על דברים אחרים, ואולי אפילו היה איש מחשבים והיה בזה, לא יודע מה, זה נראה כזה בעל מלאכה, לא יודע, לא יודע, לא, לא כתוב מה הוא היה, אבל ובערב שבת הוא ככה מתפנה, עושה הכנות לשבת ואפילו הוא רץ, כי כנראה הוא גמר לא מזמן את העבודה והוא ממהר להגיע, ועל זה הוא אומר, תראה כמה חייבים מצוות על ישראל. עם כל זה שהם עסוקים רוב הזמן בכמות, בחיי חול, איזה סגולה נשמתית יש להם, איזה, בסופו של דבר, למה באמת הם מחוברים. אז כשרבי שמעון אומר את זה, אז כל העולם יש לו אפשרות להתקיים. אותו רבי שמעון ששורף את הכל, הוא אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, נכון? דווקא הוא. דווקא הוא ש... כי אם היינו נותנים לעולם הכשר ומקום בגלל הסיבות החיצוניות שלו, אז ההפך, הוא לא היה מתקיים לרגע אחד. דווקא כשמתוך המקום העמוק, הפנימי, הסודי הזה, סופו של דבר מגיעים גם לעולם שלנו ולדור שלנו ולמצב המאוד מסוים שעכשיו נמצאים, גם לזה יש תפקיד מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד סודי, ואפילו יותר גדול מהסודות הפשוטים, אז כל העולם מקבל קיום. משהו, באמת נזכה לטעום מהטעם של התורה של רבי שמעון, מהאור של רבי שמעון, חבריו, רבי יוסי, רבי יהודה וכל התנאים, רבי עקיבא רבם, באמת מוארים באור הזה, בזוהר הזה, ומתוך זה יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים בעזרת השם.